כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, ב' באלול תשע"ה, מסכת נדרים, דף פ"ה. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אלול תשע"ה. אלול הוא האחרון בחודשי השנה לפני ראש השנה, שהוא יום דין לכל באי העולם. לפיכך הוא נקבע לתשובה ובו מרבים באמירת סליחות ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. בימים האלה הם ימי רצון מימות קדם, שכשחטו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות עלה משה אל ההר והתנפל לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים וסליחה על חטא העגל. ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ועלה משה אל ההר בראש חודש אלול ושעה שם 40 יום, עד יום עשירי בתשרי. ובעשירי בתשרי הוריד מן ההר את הלוחות השניות, שנתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ברצון ובשמחה. ונקבעו 40 ימים אלה לימי רצון לדורות, לתשובה ולכפרה על חטא. ואף על פי שהתשובה טובה ומקובלת בכל עת, ימי אלול מוכנים ומסוגלים יותר לקבלת התשובה. לפי שבימים אלה מתעוררים הרחמים למעלה, והיד פשוטה לקבל שווים. כיוון שהימים הם ימי תשובה מרבים בהם בסליחות ותחנונים, ויש מקומות שנוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות כל חודש אלול חוץ מיום ראש חודש וימי שבת שבו. לפי שאין אומרים תחנונים בשבת וראש חודש. יש מתחילים להשכים מיום תתוו באלול, ומנהגי האשכנזים לומר סליחות מיום א' בשבוע שחל בו ראש השנה, אך לא פחות מארבעה ימים לפני ראש השנה. ולכן, אם חל ראש השנה ביום שני בשבוע או ביום שלישי, מתחילים ביום ראשון בשבוע שלפניו. בעניין זה שאין פוחתים מארבעה ימים קודם ראש השנה בסליחות, לפי שימי סליחות קיימים של עשרת ימי תשובה, שרבים נוהגים בהם להתענות. ומנהג צדיקים להתענות 10 ימים עד יום הכיפורים, והואיל ויש בעשרת ימי תשובה 4 ימים שאין מתענים בהם, ואלו הם שני ימי ראש השנה, שבת וערב יום הכיפורים, לכן משלימים 4 תעניות אלה ב4 ימים של סליחות שקודם ראש השנה. ועוד, שהתענית במקום קורבן שדרשו חכמים ועשיתם אמור בקורבן ראש השנה, שהאדם צריך שיעשה עצמו כקורבן לפני השם, והקורבן צריך ביקור מימומים דלת ימים. ולעולם מתחילים לומר סליחות מיום ראשון בשבוע, כדי שלא יטעו הרבים וידעו תמיד מתי מתחילים. עניד לדודי ודודי לי, אומר שלמה המלך במגילת שיר השירים, וזה ראשי תיבות של אלול, שבחודש זה כנסת ישראל מתחזקת בתשובה ומתקרבת לדודה, שהוא הקדוש ברוך הוא, ואף הקדוש ברוך הוא פושט ידו לקבלה ומתקרב אליה. 4 תיבות אלה מסתיימות כל אחת באות יוד, וארבע פעמים יוד מספרם בגמטריה 40. רמז ל-40 הימים שנועדו לתשובה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול, שבחודש אלול מסייעים לאדם מן השמיים על התשובה. ומשלוח מנות, איש לרעהו מתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. שבחודש אלול מרבים גם בנתינת צדקה, לפי שהצדקה עם התשובה והתפילה מעבירים את רוע הגזירה. אלול לשון תרגומו, ומשמעו התבוננות, חיפוש וחיתות. כמו שנאמר, ויתורו את הארץ, התרגום אומר ויהללון ית ארה. שכך הוא עניינו של חודש זה, התבוננות הלב על כל מעשה השנה ועל דבר פשע אשר בהם, לחפור ולעקור מן הלב ולשוב אל השם. נגביר חילים לאורייתא וניכנס אל בית המדרש על מנת לשאת את תפילת בית המדרש בכניסתנו לתלמוד תורה. יהי רצון מלפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פי דלת ממסכת נדרים. מתחילים לסכם ולתמצאת מן המשנה בדף פי ג' עמוד ב'. למדנו במשנה אישה שאסרה על עצמה ליהנות מהבריות, אין הבעל מפר נדרה ויכולה היא ליהנות מלקט שכחה ופאה. ושאלה הגמרא, הרי ברישא, משמע שבעלה יכול לזון אותה ואיננו בכלל הבריות, ואילו בסיפא משמע שיכולה ליהנות רק מהפקר? ישב אביי, שאכן הבעל אינו בכלל הבריות, אלא שהסיפא מביאה טעם נוסף לכך שאין בנדרה עינוי, לפי שיכולה ליטול מן ההפקר. רבא אומר שלעולם הבעל בכלל הבריות, והסיפא היא נתינת טעם לדין המוזכר ברישא שאין כאן עינוי. רב נחמן אומר שהבעל אינו בכלל הבריות, אלא שהסיפא עוסקת בנתגרשה. הקשה רבא לרב נחמן ממה ששנינו שהאוסרת על עצמה תשמיש מן היהודים הבעל מאיפר חלקו, והאסורה על שאר היהודים, ומכך שצריך להפר מוכח שהבעל בכלל היהודים. תרצה הגמרא שבאיסור תשמיש מוכח שהתכוונה לבעלה, שהרי לשאר העולם בלאו הכי היא אסורה. לאל שנינו במשנה שיכולה ליהנות מלקט שכחה ופאה, ושאלה הגמרא שבברייתא שנינו שאף ממעשר עני, מיישב רב יוסף שזו מחלוקת עניים, ששנינו של רבי אליעזר, אין אדם צריך לקרוא שם על מעשר עני של דמי, ולחכמים קורא שם אבל לא מפריש בפועל, ולכאורה חכמים סוברים שספק מעשר עני אוסר את הפירות באכילה ויש לו זכות טובת הנאה בהם, וממילא אסור לנודרת לתלם ממנו. ואילו רבי אליעזר, הוא סובר שספק מעשר עני אינו טובל, וממילא אין לבעל הפירות טובת הנאה בהם ומותרת ליהנות ממנו. דחה אביי שאפשר שלדברי הכל מעשר עני טובל, אלא שלרבי אליעזר אין עמי הארץ חשודים שלא מעשרים מעשר עני, לפי שיכולים להפקיר נכסיהם כדי להיחשב עניים ולזכות במעשר חזרה. וחכמים סוברים שאדם חושש להפקיר נכסיו, פן יקדימו אחר ויזכה בהם. ורב המיישב שבמשנה מדובר לאחר שהכניס את התבועה לביתו, שבמעשר עני זה יש לבעל הפירות זכות טובת הנאה, שנאמר ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ולכן אסורה ליהנות ממנו. ואילו בברייתא מדובר שהתבועה בגרנות, שבזה נאמר ואנחת בשעריך, שאין לבעלים טובת הנאה, אלא כל אני בא ונוטל, ולכן מותרת בהנאתו. עוד שנינו במשנה שאסר על כהנים ולוויים ליהנות ממנו, ונוטלים ממנו את תרומותיו ומעשרותיו בעל כורחו. אבל אם הוא אסר זאת על כהנים ולוויים מסוימים, אז מותר ליטול רק לכהנים אחרים. יש להקשות שברי שמשמע שטובת הנאה אינה ממון, שרי נוטלים ממנו אף שמודרים הנאה ממנו, ואילו בסיפה משמע שהמודרים אסורים ליטול, משמע שטובת הנאה היא ממון, ושייכת לבעלים. מיישב רב הושעיה שהרי שהולכת כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה והסיפה כרבי, ששנינו בברייתא שהגונב טבלו של חברו ואכלו, לרבי משלם את כל דמי הטבל, ואלה רבי יוסי ברבי יהודה משלם רק על החולין שבו, ולכאורה נחלקו עם טובת ההנאה שבחלק המעשר שווה ממון. ואין לדחות ולומר שלדברי הכל אינה ממון, אלא שנחלקו במתנות כהונה שלא הורמו, האם נחשב כמי שהורמו ושייכות לכהנים ואין צריך לשלם לבעלים, או כמי שלא הורמו ושייכות לבעלים, לפי שאם לדברי הכל טובת הנאה אינה ממון, הרי שאף עם המתנות כמי שלא הורמו ושייכות לבעלים, ועדיין אין שווי למתנות כדי לחייב בהם את הגנב. אלא יש לפרש שרבי סובר שאף עם טובת הנאה אינה ממון, מכל מקום חכמים כנסו את הגנב לשלם דמי כולו כדי ששוב לא יגנוב. אילו רבי יוסי ברבי יהודה סובר שאף עם טובת הנאה ממון, כנסו חכמים את בעל הפירות שלא ישתלם לו כדי ששוב לא ישהה את טבלו. רב המיישב שלכול אלמה טובת הנאה ממון, אלא שברישא כיוון שאוסר על כל הכהנים ליהנות ממנו, הרי שהתרומות ומעשרות אינם ראויים לכלום ונחשב שיפקירם, ולכן נוטלים בעל כורחו, מה שאין כן בסיפא שראויים לשאר הכהנים. זהו השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, הנודר מיורדי הים לאחר 30 ימים, ויש אדם שבשעת אמירת הנדר הוא מיורדי הים, ולאחר מכן בתוך 30 ימים נעשה מיושבי יבשה, האם הוא נכלל בנדר? תשובתו של הרן היא, לפי התלמוד הירושלמי הדין הזה תלוי במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לפי התלמוד הבבלי, בין האנשים שהיו יורדי הים בשעת אמירת הנדר ובין האנשים שהם יורדי הים בשעת חלות הנדר, הם בכלל, ולפי שהולכים אחר לשון בני אדם. שאלה שנייה על דף פי דלת. מדוע לגבי נטולה אני מן היהודים אומרים שהבעל בכלל, אף שבכל מקום איננו בכלל? התשובה, משום שכשנודרת מתשמיש מוכח שהתכוונה לבעל, שהרי לשאר היהודים אסורה אף בלא שתידור. שאלה שלישית, מה טעמו של מן דאמר שספק מעשר עני אינו טובל? התשובה, משום שכל עצמו ניתן לזרים, וכל שכן שלא יאסור באכילה קודם שהוא הופרש. שאלה רביעית, למאן דאמר ספיקו אינו טובל, מה הדין בוודאי? התשובה הוא הדין בוודאי. שאלה חמישית, מדוע הנידון עם ספקות תובל תלוי בנידון של טובת הנאה ממון? התשובה שדורשים ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו, שרק דבר התובל יש בו נתינה. שאלה אחרונה על דף פי דלת, להביי, מה טעמו של רבי אליעזר שסובר שלא נחשדו עמי הארץ על מעשר אני? התשובה, משום שאם רוצים לעכב לעצמם את המעשר, יכולים להפקיר נכסיהם ולזכות במעשר אני כשאר עניים. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף פי דלת ממסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ב' באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היום מדף פי ה' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי ה' עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, משנה שפותחת במילים, קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה דנה באישה אוסרת את ההנאה ממעשה ידיה על ידי קרוביה או על בעלה, האם חל נדרה או לא, ובאם חל הנדר, האם יכול הבעל להפר את הנדר הזה או לא. וכך אומרת המשנה, אישה אומרת לבעלה, קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך, דהיינו, שאסרה את ההנאה ממעשה ידיה על אביה או חמיה או אחיה או גיסה. אינו יכול להפר, אין בעלה יכול להפר נדר זה, שהרי אין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה להנותם, לגרום להם להנאה, ואף אין בזה משום דברים שבינו לבינה. בטעם הדבר שחל הנדר שלה, למרות שאוסרת את מעשה ידיה שעדיין אינם בעולם, תבאר הגמרא בהמשך בדף פיוו. וכותב השיטה מקובצת שדברים שבינו לבינה אינם אלא דברים המרגילים חיבת התשמיש וכל שכן תשמיש עצמו, או שאר שימוש שעושה אישה לבעלה ממש. אומרת המשנה, ואם אמרה לבעלה, קונם שאיני עושה על פיך, דהיינו שאסרה את מעשה ידיה על בעלה, נחלקו התנאים במשנה, דעת הנקמה שאינו צריך להפר, מאחר שמשועבדת היא לא למעשה ידיה, אין הנדר חל. אבל אין טעמו של תנקמה משום שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שאם כן היה לו לומר את הדין הזה באדם המקדיש את מעשה ידי עצמו שאין ההקדש חל, מכיוון שעדיין אין מעשה ידיו בעולם. והרשב"א כותב שבהכרח אין טעמו של תנקמה משום שאין מעשה ידיה בעולם, שהרי מודהו לדין הנאמר ברישה, שיכולה אישה לאסור את מעשה ידיה על קרוביה, אף שמעשה ידיה אינה בעולם. אף שלדעת רבונה במסכת כתובות דף נ"ח עמוד ב', יכולה אישה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. מכל מקום, כל זמן שלא אמרה את זה במפורש, אין נדרה חל, מאחר שעדיין שייכים הם לבעל. ואין אנחנו אומרים שבזה שנדרה, הרי כאומרת, איני ניזונת ואיני עושה, כיוון שצריכה היא לומר זאת בבית הדין. ואילו רבי עקיבא אומר, יפר לה את נדרה, שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, שמה תעשה האישה מלאכה יותר מן השיעור שקצבו לחכמים, והעודף הזה שייך לה. אם הוא לא יפר את נדרה, יאסר עליו מלהנות מהעודף הזה. ועל כן יכול הוא להפר משום דברים שבינו לבינה. ואילו תנא קמא סובר שהעדפה הזו שייכת לבעל, ואין האישה יכולה לאוסרה עליו. ומבואר בדברי הגמרא במסכת כתובות דף סמכוו עמוד א', שאף רבי עקיבא מודה שהעדפה שייכת לבעל, אלא שנחלקו לגבי העדפה על ידי הדחק, דהיינו, שהתאמצה האישה בעבודתה כדי להרוויח יותר. באופן כזה סובר רבי עקיבא שהעדפה שייכת לאישה ויכולה היא לאוסרה על בעלה. ועל כן טוען רבי עקיבא שהבעל מפר את נדרה. ואילו תנא קמא סובר שגם באופן כזה שייכת העדפה לבעל ואין האישה יכולה לאוסרה עליו, על כן הוא אינו צריך להפר את הנדר הזה. וטעם הדבר שיכול הבעל להפר משום דברים של בינו לבינה, אף שאין עודף זה שייך לו כלל, כיוון שאי אפשר לו להיזהר שלא יתערב הממון הזה בממונו. ממשיכה המשנה ואומרת, דעה שלישית, רבי יוחנן בן אורי אומר, אף שעתה אין הנדר חל כלל, אף לא לעניין העדפה, יפר, שמא יגרשנה לאחר מכן ואז יחול הנדר, מאחר שכבר אינה משועבדת לו ותהי אסורה עליו, כלומר יאסר עליו להשיבה אליו, כיוון שנאסר במעשה ידיה. ולא יוכל להפר את נדרה לך שיחזירנה, כיוון שהדין הוא שאין הבעל יכול להפר נדרים שנדרה אשתו, קודם נשואיה, כמו שביארה הגמרא לעיל בדף סמך זין עמוד א'. ואילו הריטב"א כותב שיש הסוברים שבאופן כזה שנדרה כשהייתה אשתו וגרשה והחזירה, יכולו להפר, אלא שיש לה חשש שמא ישכח ויהנה קודם שיפר. ותנא קמא אף הוא מודה שקיים חשש כזה, ומכל מקום סובר הוא שלא יפר הבעל, מאחר שאף אם יפר לא תועיל הפרתו על הזמן שלאחר הגירושין. או שלשיטתו אין כלל מקום לחשש הזה, שמכיוון שאין הנדר יכול לחול עכשיו, אין נוכל אף לאחר הגירושין. אם כן, טוען רבי יוחנן בן נורי, למרות שעכשיו אין הנדר חל כלל, גם לא לעניין העדפה, יפר שמה יגרשנה לאחר מכן ואז יחול הנדר, מאחר שכבר אינה משועבדת לו, ויאסר עליה להשיבה אליו, כיוון שנאסר במעשה ידיה. ואין אדם יכול להישמר שלא ייהנה כלל מכל המלאכות שאשתו עושה בבית, ועל כן רשאי הוא להפר נדרה מעטה משום דברים שבינו לבינה. שואל הריטב"א, מדוע יכול הבעל להפר את הנדר הזה? הרי הנדר אינו יכול לחול עכשיו, ונמצא שכעת אין זה לא נדרי עינוי נפש, ולא דברים של בינו לבינה. מתרץ הריטב"א בשם הראב"ד, שמכיוון שמחמת נדר זה ייתכן הדבר שיבוא לגרשה ותחסר לו אישה זו לשמשו, הרי זה נכלל בדברים שבינו לבינה. תירוץ נוסף בשם התוספות במסכת נדרים, אצלנו לעיל בדף ע"ט עמוד ב' דיבור המתחיל לאחרים, שגזירת הכתוב היא שאמר הפסוק בין איש לאשתו, שיכול הבעל להפר כל נדרים שנודרת אשתו הנוגעים לדברים שבינו לבינה, בין אם הם נוגעים עכשיו, בין אם הם נוגעים לעתיד, כשתהיה שוב תחתיו לאחר שיגרשנה ויחזירנה. תירוץ נוסף שהטעם שיכול הבעל להפר כבר מעכשיו, כיוון שאם ימחול אולי את השיעבוד שיש לו על מעשה ידיה, או היא תאמר, איני ניזונת ואיני עושה, נמצא שאין המעשה ידיים של הבעל, ויכול נדרה לחול עליהם, ועל כן יכולו להפר משום דברים שבינו לבינה. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר שמואל הלכה כרב יוחנן בן נורי, שיפר הבעל את נדרה של אשתו, וזאת שמא יגרשנה ולא יוכל להשיבה. שואלת הגמרא לממרה, האם ייתכן לומר דכסבר שמואל, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? שהרי יוצא שלדעת רב יוחנן בן נורי בהכרח צריך לומר שאדם יכול להקדיש עכשיו דבר שעדיין אינו קיים בעולם. שאם לא כן, כיצד יחול נדרה של האישה שנודרת עכשיו לאחר הגירושין? הרי מצב זה עדיין אינו קיים בעולם, ואף מעשה ידיה עדיין אינם בעולם. וכיוון ששמואל נוקט להלכה כדברי רב יוחנן בן נורי, בהכרח שגם הוא עצמו, שמואל, סובר, שניתן להקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן, ורמיני, יש להקשות על דבריו אילו של שמואל מדברי המשנה במסכת כתובות דף נ"ח עמוד ב'. שם נאמר שאדם המקדיש את מעשה ידי אשתו, הרי זו האישה עושה ואוכלת, כלומר, יכולה היא ליהנות ממעשה ידיה ולא חלה עליהם קדושה, מאחר שאין הבעל רשאי להקדישם. והמותר, אם הקדיש הבעל את הנותר ממעשה ידיה, דהיינו מה שהיא עושה יותר מן השיעור שקצבו חכמים לכל אישה לעשות לבעלה, שהוא שיעור משקל 5 סלעים, כמו שמבואר במשנה, במסכת כתובות דף ס"ד עמוד ב', אם כן, אם הקדיש הבעל את הנותר ממעשה ידיה, את מה שהיא עושה יותר מהשיעור שקצבו חכמים לאישה לעשות לבעלה, בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר הקדש, חל הקדשו של הבעל על המותר הזה, אף שהוא דבר שעדיין לא בא לעולם. רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין, כיוון שלשיטתו, אין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ואמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר שלא חל ההקדש אף על המותר, על מה מוכח מכאן שלדעת שמואל, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן קשה, כיצד פסק שמואל כדעת רבי יוחנן בן נורי אצלנו, הסובר שאישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה, יחול נדרה לאחר שיגרשנה, אף שבשעת הנדר היה זה דבר שלא בא לעולם. וכדי להבין היטב את מחלוקתם של רבי מאיר שאומר שחל הקדשו של הבעל על המותר הזה, ורבי יוחנן הסנדלר שאומר שזה חולין, כי אין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, יש להביא את מחלוקת האמוראים במסכת כתובות בדף נ"ח עמוד ב' בדעתו של רבי מאיר הסובר שיכול הבעל להקדיש את המותר. האם כוונתו שהקדש זה חלף בחיי האישה, או רק לאחר מיתתה שהבעל יורשה? ומבארת שם הגמרא שלדעת כולם המשנה עוסקת באופן שהבעל נותן לאישה את מזונותיה, אבל אינו נותן לה מעה כסף שקצבו לחכמים בכל שבוע לצרכים שונים. דעת רב ושמואל שם שחכמים תקנו לאישה מזונות כנגד מעשי ידיה השייכים לבעל, ואת המעה כסף תקנו כנגד הנותר ממעשה ידיה, שגם הוא שייך לבעל. וכיוון שאין הבעל נותן למעה כסף, אז הוא לא זכאי לקבל את מותר מעשה ידיה. בוודאי שאינו יכול להקדישם. הוא בהכרח שכוונת רבי מאיר הסובר שחל ההקדש, היינו לאחר מיטת האישה שיורש אותה בעלה. ומכל מקום, סובר רבי יוחנן הסנדלר שאין ההקדש הזה חל, מאחר שלשיטתו אין הבעל יכול להקדיש את מה שירש מאשתו, כיוון שעכשיו עדיין אין זה ברשותו, והוא דבר שלא בא לעולם. אבל דעת רב עדה בר אבא במסכת כתובות, שחכמים תקנו שייתן הבעל מזונות לאישה כנגד הנותר ממעשה ידיה, ומעה כסף כנגד מעשה ידיה. ועל כן, אף שאינו נותן לה מעה כסף, זכאי הוא במותר מעשה ידיה, מאחר שנותנו לה מזונות. וממילא כוונתו של רבי מאיר שחל הקדשו של הבעל בחיי האישה. ומכל מקום סובר רבי יוחנן הסנדלר, שאין ההקדש חל, כיוון שמותר זה עדיין אינו בעולם. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא על שמואל, כיצד פסק שמואל אצלנו כדעת רבי יוחנן בן נורי הסובר שאישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה יחול נדרה לאחר שהיא גרשנה, למרות שבשעת הנדר היה זה דבר שלא בא לעולם. הרי שם במסכת כתובות פוסק שמואל כדעת רבי יוחנן הסנדלר, שאדם אינו מקדיש דבר שלא בא לעולם. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימה אולי תרצה ליישב את הקושייה הזו ולומר, כי כאמר, מה ששמואל אמר אצלנו הלכה כרבי יוחנן בן אורי, הוא לא נתכוון להכריע הלכה כמותו לעניין זה שרשאי הבעל להפר את נדרי אשתו, שמה יגרשנה ויחול הנדר. אלא רק על העדפה הוא דקאמר, דהיינו, שמאחר שרבי יוחנן בן אורי נקט שיפר הבעל את נדרי אשתו משום שמה יגרשנה, ולא נקט כדברי רבי עקיבא שיפר משום העדפה, יש ללמוד מדבריו שאין העדפה שייכת לבעל אלא לאישה. ובעניין זה בלבד סבר שמואל כמותו, אבל לעניין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, הוא לא סבר כמותו. דוחה הגמרא את האפשרות הזו ואומרת, אם כך, לימה, שמואל היה צריך לומר הלכה כרבי יוחנן בן אורי בהעדפה. דהיינו רק לעניין זה שאין העדפה שייכת לבעל, אלא לאישה. אינמי, או ששמואל היה צריך לומר, הלכה כתנא קמא, הסובר שאין הבעל צריך להפר את נדר אשתו. ובהכרח שהוא סובר שהעדפה שייכת לבעל, ועל כן אין האישה יכולה להפקיע את שיעבודו. אינמי, או ששמואל היה צריך לומר, הלכה כרבי עקיבא הסובר שהעדפה שייכת לאישה. ומכיוון שנקט שמואל בדבריו, הלכה כרבי יוחנן בן אורי סתם, כוונתו של שמואל לפסוק הלכה כמותו לגמרי, גם בעניין זה שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן, נשארת השאלה בעינה, איך פוסק שמואל כאן שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כאשר במסכת כתובות הוא פסק שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. תרץ את הגמרא אלא אמר רבי יוסף, אכן לשיטתו של שמואל, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן פסק כדברי רבי יוחנן הסנדלר שם במסכת כתובות, הסובר שאין הבעל יכול להקדיש את מותר מעשה ידי אשתו. שייני קונמות, לגבי נדרים שונה הדבר. ומודה שמואל שניתן להחיל נדר אף על דבר שעדיין אינו בעולם. וטעם הדבר? הועיל ואדם אוסר פעירות חברו עליו, אוסר נע מדבר שלא בא לעולם עליו. כלומר, היות ומצינו שדין נדר חלוק מדין הקדש, שהרי יכול אדם לאסור על עצמו בנדר את פעירותיו של חברו אף שאינו יכול להקדיש את פעירותיו של חברו, וממילא הדין נותן כן, אף לעניין לאסור דבר שלא בא לעולם, שיוכל אדם לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם אף שאינו יכול להקדישו. שהרי פעירות חברו לגביו הם כדבר שלא בא לעולם, מאחר שאין לו זכות בהם. ואף על פי כן, יכול הוא לאוסרם על עצמו. לכן, פסק פה שמואל לגבי נדרים, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אמר לאביי, אומר אביי תלמידו של רבי יוסף לרבו, בשלמה אדם אוסר פעירות חברו עליו, שהרי אדם אוסר פעירותיו על חברו. דהיינו, אמת הדבר שפעירות חברו לגביו, הם כדבר שלא בא לעולם, וממילא, כיוון שיכול אדם לאסור על עצמו את פעירות חברו אף שאינם ברשותו, יכול הוא לאסור על עצמו אף דבר שלא בא לעולם. אמנם הדין הזה לא נאמר, אלא כאשר אוסר הוא את פעירותיו של חברו על עצמו שגופו הוא ברשותו, או כאשר אוסר הוא את פעירותיו על חברו, שאף שגוף חברו אינו ברשותו, מכל מקום הפעירות הם ברשותו. אלא, יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהרי אין אדם אוסר פעירות חברו על חברו, אבל באופן שבו גם הפעירות וגם גוף האדם אינם ברשותו, הוא לא יכול לאסור. ועל כן, אין אדם יכול לאסור את פעירות חברו על חברו, וממילא, אף אינו יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, כיוון ששניהם אינם עכשיו ברשותו. ואם כן קשה, כיצד יכולה האישה לאסור את מעשה ידיה על בעלה? הרי גם מעשה ידיה אינם ברשותה מאחר שלא בא לעולם, וגם גופו של בעלה אינו ברשותה. ונסביר את הדברים. טענתו של אביי כלפי רבו רבי יוסף היא שאף בנדר צריך שלפחות דבר אחד יהיה ברשותו של הנודר, או החפץ או הגוף הנאסר. כותב הקהילות יעקב במסכת גיטין שמדברי הגמרא כנראה להוכיח שטעמו של הסובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כיוון שעדיין אינו בעלים על הדבר הזה ולכן אינו יכול להקדישו. וביור המסע ומתן בסוגיה בין אביי לרבי יוסף הוא שרבי יוסף סבר שמכך שיכול אדם לאסור על עצמו את פעירותיו של חברו מוכח שחלוק דין נדר מהקדש, שלגבי הקדש יכול אדם להקדיש רק חפץ שהוא בעלים עליו, אבל לגבי נדר אין אדם צריך להיות בעלים של חפץ בכדי לאוסרו על עצמו, וממילא יכול אדם לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם בין על עצמו או בין על אחרים. אומר לו אביי שאכן ודאי חלוק דין נדר מהקדש לגבי זה, שאין אדם צריך להיות בעלים על חפץ בכדי לאוסרו עליו. אבל זאת מאחר, והוא אוסר את החפץ על גופו, והוא הבעלים על גופו, הוא הבעלים על עצמו, ועל כן יכול הוא לאסור אף את פירותיו של חברו על עצמו, וכן כאשר אוסר הוא דבר שלא בא לעולם על עצמו. החפץ אמנם לא ברשותו, אבל גופו ברשותו. אבל להוכיח מכאן שיכול אדם לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שגם החפץ וגם הגוף אינם בבעלותו, זה ודאי שהוא לא יכול. מכוח הקושייה הזו של אביי על דברי רבי יוסף, מתרצת הגמרא באופן אחר את הסתירה בדברי שמואל, בין דבריו אצלנו לבין דבריו במסכת כתובות. אלא אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אכן מודה שמואל, שאין אדם יכול לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם על חברו. וטעם הדבר שיכולה אישה לאסור את מעשי ידיה על בעלה, מכיוון שמדובר באומרת, יקדשו ידיי לעושיהן, לבוראם, דהיינו, שלא יקדישה את מעשי ידיה שעדיין אינם בעולם, אלא את ידיה למלאכתם. דיידיים, ההתנאיו בעולם, ידיה, הרי קיימים בעולם, ועל כן, אין אנו דנים אותה כאוסרת על בעלה דבר שלא בא לעולם, אלא כאדם האוסר על חברו דבר הקיים ברשותו. והרי זה כאדם המקדיש דקל לפירותיו שחל להקדש. שואלים המפרשים כיצד ניתן להקדיש יד למלאכתה, הרי אין קדושה חלה על בן חורין. שאלה שנייה, גם אם תחול קדושה על היד, אין מן הדין שיקדשו המעשה ידיים שתעשה ביד הזו, שהרי אינם יוצאים מן היד אלא באים מן החוץ. ואין זה דומה למקדיש דקל לפירותיו שהפירות יוצאים מגוף הדקל. ועל כן, אם חלה קדושה על הדקל, הרי פירותיו ממילא קדושים אף הם. אבל מי שמקדיש יד למלאכה, דומה הוא למקדיש את הדגים שיעלו במצודתו היום, שמסתבר הדבר שלא תחול עליהם קדושה, מאחר שאינם יוצאים מגוף המצודה, אלא באים מן החוץ. מתרץ הרשב"א את הקושייה השנייה, שאולי ניתן לומר שלגבי קניית חפץ לצורך דבר היוצא ממנו, מועיל גם קניין קלוש. ועל כן ניתן להקדיש ידיים למלאכתן, כיוון שעל כל פנים המלאכה נעשית על ידי טרחת הידיים, אף שאינה יוצאת מגוף הידיים. אבל המקדיש את מצודתו לעניין הדגים שיתפסו בה, בזה אין ההקדש חל, כיוון שאין הידיים ניצודים על ידי תורח המצודה, אלא מעצמם הם באים אליה. חוזרים על הגמרא שמקשה על תירוצו של רב הונא ברי דרב יהושע. שואלת הגמרא, וכי אמרה אחי, קדשה? וכי אם האישה אמרה בלשון הזו, יקדשו ידי לעושיהן, האם חל ההקדש? והמשבדן ידיה לבעל, והרי עכשיו משועבדתי לבעלה ואינה יכולה להקדיש כלל, והיה לה לומר שמקדישה היא את ידיה רק אשר יפקה שהיא עבודו של בעלה. והקושייה הזו של הגמרא זה גם לדעת הסובר, שאדם כן יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. שאף לשיטתו צריך לומר בפירוש שיחול ההקדש בזמן שהדבר יגיע לעולם. למשל, גוי שחפץ להתגייר ורוצה הוא לקדש אישה מעכשיו, עליו לומר, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, כמו שמבואר במשנה במסכת קידושין, בדף סמך ב' עמוד א'. תרצת הגמרא באמת דאמרה לכי מגרשה. אכן, אין הכוונה שהקדישה את ידיה עכשיו כשהיא תחת בעלה, אלא אמרה שיקדשו ידיה כאשר תתגרש מבעלה. שואלים הראשונים כיצד ייתכן לומר שאישה זו לא הקדישה את מעשי ידיה אלא לזמן של אחר הגירושין. הרי טעמו של רבי עקיבא אצלנו במשנה שצריך הבעל להפר נדר שכזה, זה משום שמה תעדיף עליו. דהיינו תעשה מלאכה מעבר למה שמחויבת. והחשש הזה הוא רק כאשר האישה תחת בעלה, כי הרי לאחר הגירושין אין לבעל זכות, גם לא בעיקר מעשי ידיה. התשובה היא שרבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי נחלקו באיזה אופן להעמיד את המשנה. לדברי רבי עקיבא, המשנה עוסקת באופן שאסרה האישה מהיום, ועל כן צריך הבעל להפר שמה תעדיף עליו. רבי יוחנן בן נורי סובר שהמשנה עוסקת באופן שאסרה לאחר הגירושין, ועל כן צריך הבעל להפר כדי שלא יאסר עליו להחזירה. שואלת עכשיו הגמרא על התשובה הזו שהאישה נדרה נדר, שהיא מקדישה את מעשי ידיה אחרי שתתגרש מבעלה, הרי אשתה מיית לא מגרשה. כשהיא נודרת את הנדר, היא לא מגורשת, היא עדיין תחת בעלה. וממה היא דחי אמרה אחי מהניה, מניין לך שהלשון הזאת תועיל? כלומר, אף שמקדישה היא את ידיה עצמם, וממילא אין את החיסרון בכך שמעשי ידיה אינם בעולם, אבל כיוון שעכשיו היא משועבדת לבעל ואינה יכולה להקדיש אלה לאחר הגירושין, יש כאן חיסרון של דבר שאינו בעולם, שהרי מצב זה של אחר הגירושין עדיין הוא אינו בעולם. מתרצת הגמרא בדף פיבה ועמוד א', אמר רבי אילה, אכן באופן כזה שמקדישה האישה את ידיה למעשיהם, אין בך חיסרון מצד דבר שלא בא לעולם. וזאת למרות שעכשיו ידיה משועבדות לבעל ואינה יכולה להקדישם אלא לאחר שתתגרש. מכל מקום, כיוון שגוף הידיים הם ברשותה לחלוטין, יכולה היא להקדיש אף את מעשי ידיה היוצאים מהם. ורבי אילה מביא ראיה לדבריו, מסברה. ומה אילו, מה יהיה הדין באדם החפץ למכור את שדהו לחברו עכשיו, ולשוב ונקנותה ממנו לאחר זמן? וקודם המחירה אומרו לחברו, שדה זו שאני מוכר לך, שדה זו שאני עכשיו עומד למכור לך, ואני מוכר את זה כנראה בגלל שאני זקוק לכסף, אני מודיע לך, לכשאשוב ואקחנה ממך, כשיהיה לי כסף אני אוכל לקנות בחזרה את השדה הזו, תיקדש. השדה הזו תהיה מקודשת להקדש. מי לא קדשה? האם היא לא תהיה מקודשת? ודאי שיחול ההקדש הזה לכשישוב ויקנה את השדה הזו מן הקונה. וזאת למרות שהשדה הזו עומדת עכשיו לצאת מרשותו. מכל מקום, כיוון שעתה היא ברשותו, יכולו להקדישה לגבי הזמן שתשוב לרשותו. ממילא גם באישה עדינו כך. מאחר שגופה ברשותה, יכולה היא להקדיש את מעשי ידיה לגבי הזמן שלאחר גירושיה. ואומר הרן, שלדעת רבי הילה מתרץ את התירוץ הזה, אין לבעל זכות כלל בידיים של אשתו, אלא הגוף שייך לה, והיא מזכה לו בכל יום את מעשי ידיה. את התירוץ הזה של רבי הילה, רבי ירמיה דוחה. מה שאמר רבי הילה שאישה מקדישה את מעשי ידיה שווה לדין של מקדיש שדה שאמכור לך, הדינים אינם דומים. מה תקיף לרב ירמיה, מקשה על כך רב ירמיה, מי דמי? כיצד ניתן לדמות את שני הדינים הללו? הרי בשדה זו שאני מוכר לך, אף שהשדה עומדת לצאת מרשות המוכר מכל מקום, אשתה בידי. עכשיו, כשהוא אומר את הדברים, שהוא מתכונן להקדיש את השדה הזה כשהוא יקנה את זה מן הקונה, השדה כרגע היא ברשותו, ועל כן יכולו להקדישה גם לגבי הזמן שתשוב לרשותו. אבל אישה, וכי בידה להקדיש מעשי ידיה עכשיו, הרי משועבדת היא לבעל, ועל כן היא אינה יכולה להקדיש גם לא לגבי הזמן שלאחר הגירושין. מכוח הקושייה הזו מוסיף רב ירמיה ואומר, אם רצונך לדמות אישה לשדה, עליך לדמות את זה באופן אחר. הלא דמי, זה לא יכול להיות דומה אלא למקרה הבא. אדם שמחר כבר את שדהו לחברו, וחפצו לשוב ולקנותה. ואומרו לחברו, שדה זו שמחרתי לך כבר, לכשאשוב ואקחנה ממך, תיקדש. כשאני אקנה את זה ממך בחזרה את אותה שדה, היא תהיה אקדש. נשאלת השאלה מקדשה, האם השדה הזו תהיה מקודשת להקדש? ודאי שבאופן כזה לא חל ההקדש, מאחר שעכשיו אין השדה ברשותו כלל. ואדם לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו. ממילא גם באישה הדין אותו דבר. היות ועכשיו אין מעשה ידיה ברשותה כלל כי היא משועבדת לבעלה, לכן היא לא יכולה להקדיש את מעשה ידיה גם לא לזמן שהיא תהיה כבר גרושה מבעלה. ומסביר הרן מה בעצם סברת המחלוקת של רבי הילה ורבי ירמיה. המחלוקת היא, האם לדמות אישה המקדישה מעשה ידיה לאדם המקדיש שדה שאמכור לך, או לאדם המקדיש שדה שמכרתי כבר? דעת רבי הילה היא, שאומנם מצד אחד יש חיסרון באישה יותר משדה שאמכור לך, שהרי עכשיו אין מעשה ידיה ברשותה, בעוד שהשדה כולה ברשות המוכר. מצד שני, יש לה עדיפות על שדה שאמכור לך, בכך שאין גופה יוצא מרשותה לעולם. ולמרות שהבעל זכאי במעשה ידיה של אשתו, אין לו זכות בגופה, אלא היא מזכה את מעשה ידיה בכל יום לבעל. ועוד שבשדה עומדת השדה כולה לצאת מרשותו, ולכן סבר הבעילה, יש לדמות זה לזה, שכמו שבשדה יכולו להקדישה לגבי הזמן שישוב ויקנה את השדה, גם באישה היא תוכל להקדיש לגבי הזמן שלאחר הגירושין. אבל רב ירמיה דוחה את דבריו של הבעילה, ואומר שאין הכרח לומר שהחיסרון בשדה שקול לחיסרון לגבי האישה, אלא מסתבר לומר שבשדה, כיוון שעכשיו היא ברשותו לגמרי, יכולו להקדישה. ואילו באישה אין יתרון בזה שגופה ברשותה לעולם, וזאת מאחר שמעשה ידיה משועבדים לבעל מעכשיו, ועל כן היא אינה יכולה להקדישם גם לא לזמן שהיא תהיה גרושה מבעלה. כעת רב פאפה דוחה את מה שאמר רב ירמיה, שאישה מקדישה את מעשה ידיה שווה למקדיש שדה שמכרתי לך כבר. מה תקיף לה? רב פאפה, מקשה רב פאפה, צודק רב ירמיה, שסובר שלא ניתן לדמות אישה לשדה שאמכור לך, מאחר שהשדה היא עכשיו ברשות המוכר לחלוטין, ומעשה ידיה של האישה כרגע הם לא ברשותה. אבל, אומר רב פאפה, גם לא ניתן לומר כדבריו של רב ירמיה ולדמות לשדה שכבר מכרתי לך. למה? מי דמי? כיצד ניתן לדמותם? הרי גבי זווינה פסיקה מלטיו. בשדה שמכרתי לך מוחלט הדבר שהשדה אינה ברשותו של המוכר כלל. לא גוף השדה ולא פירות השדה. לכן לא מסתבר לומר שאותו מוכר יוכל להקדיש את השדה כשהיא לא ברשותו לאותו זמן כשהוא יקנה את השדה בחזרה. אבל לגבי אישה מפסיקה מילתא, באישה אין הדבר כך, שהרי גופה לעולם וברשותה, ורק מעשי ידיה קנויים לבעלה. ומוסיף רב פאפה, אם רצונך לדמות אישה לשדה, עליך לדמות לאופן הבא. הלו דמי, זה אינו דומה אלא לאדם שלווה מעות מחברו ומשכן לו את שדהו, ואומר הוא לחברו, שדה זו שמשכנתי לך, לכשאבדנה ממך, תיקד איש. כשאני אבדה ממך את השדה ותחזור לרשותי, היא תהיה מקודשת להקדש. והיא לא קדשה? האם היא לא תהיה מקודשת? ודאי חל ההקדש באופן הזה. מאחר שאף בשעה שממושכנת למלווה נשאר גוף הקרקע ברשות הלווה, ועל כן יכולו להקדישה לגבי הזמן שיבדנה ותשוב לרשותו. ממילא, גם באישה הדין הוא כך, שמאחר שגופה לעולם הוא ברשותה, יכולה היא להקדיש אף את מעשה ידיה לגבי הזמן שלאחר הגירושין. וטעם הדבר שיכול הלווה להקדיש את השדה שהוא משכן רק לאחר שיבדנה, למרות שגוף הקרקע שייך לו כבר עכשיו, ואין למלווה עליו אלא שיעבוד, והרי הקדש מפקיע מידי שיעבוד מכל מקום, כיוון שאין חלה על שדה קדושת הגוף אלא קדושת דמים לבדק הבית, אין בכוחה של קדושת דמים להפקיע את שיעבודו של המלווה. שואל הרן, כיצד ייתכן לומר שאין קדושת דמים מפקיעה מידי שיעבוד? הרי מבואר בגמרא במסכת הירחין דף חפה לפעמוד א', אדם שהזכיר בית לחברו, ולאחר מכן הקדישו, חל ההקדש ומפקיע את שיעבודו של הסוחר. וזאת אף שאין חל על הבית אלא קדושת דמים. תראה צרן שהסוגיה שם עוסקת באופן שהמזכיר לא יתחייב לסוחר שיזכיר לו את הבית הזה לבית סתם. ועל כן רשאי הוא להקדיש את הבית הזה ולהזכיר לסוחר תמורתו בית אחר. עכשיו רב שישה בריידר אבידי דוחה את מה שאמר רב פאפה שאישה מקדישה את מעשה ידיה שווה למקדיש שדה שמשכנתי לך. מה התקיף לרב שישה בריידר אבידי מקשה על רב פאפה? רב שישה בריידר אבידי, מי דמי? כיצד ניתן לדמות את המקרה של השדה למקרה של האישה? הרי הממשכן שדה לחברו בידו של הלווה לבדותו, שהרי הלווה יכול להשיב את ההלוואה ובכך תשוב השדה לרשותו, ולכן יכול הוא להקדיש את השדה מעתה, כיוון שכל דבר שבידו של האדם לעשותו אינו נדון כמחוסר מעשה. ברגע שהוא יחזיר את ההלוואה, השדה תחזור לרשותו, והחזרת ההלוואה תלויה בלווה עצמו, כל רגע הוא יכול לעשות זאת. לכן זה לא נחשב שהשדה אינה ברשותו, אין פה חיסרון מעשה. אבל אישה, וכי בידה להתגרש? הרי אין הדבר נתון בידה, אלא ביד בעלה, וכיוון שאינה יכולה להתגרש, היא אינה יכולה להקדיש את מעשה ידיה. שואל על כך הרן, נכון שאישה לא יכולה להתגרש, אבל אישה יכולה לומר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. כמו שאומר אבונה במסכת כתובות דף נ"ח עמוד ב', הרי כל התקנה שנתקנו מזונות זה לטובת האישה. זכותה זה לומר שהיא מוכלת על הטובה הזו ולא נותנת כנגד זה את מעשה ידיה. ובאופן כזה, הרי תוכל להקדיש את מעשה ידיה, ואם כן, אף כשלא אמרה כך, צריך ההקדש שלה לחול. כמו לגבי אדם שמשכן שדה לחברו, שכיוון שיכול לפדות את השדה, יכול הוא גם להקדיש. תראה צרן שהסוגיה הזו עוסקת באישה אסרת על בעלה, לא רק את מעשה ידיה בצמר, אלא אף את כל המלאכות שעושה היא בביתה, כמו בישול וכביסה וכיוצא בזה. ועל מלאכות אלו, אין האישה יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה. כיוון שאף אם אין הבעל נותן לה את מזונותיה, את המלאכות הללו היא מחויבת לעשות ואינה נפטרת, אלא ממעשה ידיה בצמר. עכשיו, חוזרים אל הגמרא, ובשונה מן התחיות הקודמות שבהם נחלקו האמוראים על הדין שאמרו אלו שלפניהם, רב שישה בריידר אבידי לא חולק על דינו של רב פאפה שיכולה אישה להקדיש את מעשה ידיה. אלא שהוא סובר רב שישה שאין לדמותה את האישה למוכר שדה שמשכנתי לך, אלא לאופן שונה במקצת. אומר רב שישה בריידר אבידי, הלו דמי, השדה דומה לאישה, אלא לאדם האומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לתקופה קצובה של 10 שנים, לכשאבדנה ממך תקדש. אחרי שיגמרו 10 שנים של המשכון, ואני אבדה את השדה ממך על ידי תשלום ההלוואה, פרעון ההלוואה, אני אקדיש את זה להקדש. מי לא קדשה? האם השדה לא תהיה קדושה להקדש? ודאי שהיא תהיה קדושה. אף על פי שאינו יכול לפדותה עכשיו, אלא רק בעוד 10 שנים. ממילא גם באישה הדין הוא כך, שאף שאינה יכולה להתגרש, יכולה היא להקדיש את מעשה ידיה. ורבשי עכשיו דוחה את מה שאמר רב שישה בריידר אבידי, שאישה מקדישה את מעשה ידיה, שווה למקדיש שדה שמשכנתי לך 10 שנים. מה תקיף לרבשי? מה קשה על כך רבשי? מי דמי? כיצד ניתן לדמות את דינים בין אישה לבין שדה? התם, שם במשכן שדה 10 שנים, קיץ, הדבר קצוב שלאחר 10 שנים תחזור השדה לבעליה, ועל כן יכולו להקדישה כבר מעתה. אלא אישה מעית לקיצותה? האם לאישה יש קצבה? הרי ייתכן שהיא לא תתגרש לעולם. ועל כן הדין נותן שלא תוכל להקדיש את מעשה ידיה. נמצא שהקושיה בעינה עומדת, כיצד יכולה אישה להקדיש את מעשה ידיה בעודה תחת בעלה ומשועבדת לו? לשיטת אילו הסוברים שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ומה בעצם המחלוקת בין רב שישה בריידר אבידי ורבשי? מסביר הקובץ שיעורים במסכת כתובות שהם נחלקו בטעם הדבר שיכול אדם להקדיש את שדהו הממושכנת לעשר שנים. דעת רב שישה שלא ייתכן לומר שהטעם הוא מכיוון שבעוד עשר שנים תחזור השדה לרשותו, שהרי היום היא אינה ברשותו, אז כיצד הוא יכול להקדישה? אלא הטעם הוא מכיוון שגוף השדה ברשותו היום, וממילא גם אישה יכולה להקדיש את מעשה ידיה מאחר שגוף הידיים ברשותה. אבל רבשי חולק וסובר שאין הטעם מצד שגוף השדה בידו היום, אלא משום שבעוד עשר שנים תחזור השדה מעצמה לרשותו ללא פעולה מצידו. ודבר המחוסר זמן אינו נידון כמחוסר מעשה, וממילא אישה שאינה יוצאת מרשות בעלה בהמשך הזמן ללא מעשה נוסף, היא אינה יכולה להקדיש את מעשה ידיה. מכוח הקושייה הזו שהקשה רבשי על שיטתו של, או על הסברו של רב שישה בריידר אבידי, אלא אמר רבשי, מתרץ ומסביר רבשי, אכן יכולה אישה להקדיש את ידיה למעשיהם אף כאשר היא תחת רשות בעלה. וזה גם לשיטת הסוברים, שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. טעם הדבר, שייני קונמות, שונה דין קונם, שונה הדין פה בנדרים, שניתן לאסור על ידו גם דבר המשועבד לאחרים. למה? דכי קדושת הגוף דמי, דין הקונם, דין הנדרים, כדין קודשי מזבח, שאף הוא אין לו פדיון כמותם. על כן, כשם שאדם המקדיש למזבח את שורו המשועבד לבעל חובו, מפקיע ההקדש את השיעבוד, כך בקונם, כך בנדרים, הדין הוא כך. ולכן יכולה האישה לאסור בנדר על בעלה את ידיה למעשיהם כבר מעכשיו, ולהפקיע בכך את השיעבוד שיש לו לבעל במעשה ידיה. ורבשי מביא ראיה לדבריו שקודשי מזבח מפקיעים מידי שיעבוד. וכדי רבה, כשיטת רבה דאמר רבה במסכת יבמות דף מבב עמוד א', והדברים מופיעים גם במסכת כתובות דף נון ט', וכן במסכת גיטין דף מם, וכן במסכת בבא קמא דף פי ט' עמוד ב'. אומר לנו רבה את הדין הבא, הקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד. שלושת הדברים הללו יש בכוחם להפקיע שיעבודם של אחרים. ונסביר, הקדש, אדם המקדיש למזבח את שורו שמשועבד לבעל חובו, דהיינו, לווה אמר למלווה, אם לא אשלם לך את ההלוואה בזמן שקבענו, השור שלי ישמש לך לגביית החוב. עשה את שורו הפויטיקי, כלומר, שיחדו לבעל חובו לגבות ממנו. והלך אותו לווה והקדיש את השור הזה להקדש, חל ההקדש, המלווה אינו יכול לגבות את חובו מן השור הזה, וצריך לגבות המלווה את חובו ממקום אחר. ואין לנו דנים את השור הזה כגזול שפסול לקורבן. חמץ, ישראל ששיעבד לגוי את חמצו המונח אצלו, פקע השיעבוד כשהגיע זמן איסור חמץ. הגיע הפסח, נאסר החמץ בענה כדין חמץ של ישראל. ולמרות ששנינו במסכת פסחים דף למד עמוד ב' שאם מלווה נוחרים האות לישראל ושיעבד לו הישראל את חמצו מותר החמץ לאחר הפסח, אין הדברים אמורים אלא באופן שהוציא ישראל את החמץ מביתו ונתנו בבית הנוכרי, שבאופן כזה הרי הוא כשל הנוכרי ואינו נאסר. אבל אם נשאר החמץ ביד הישראל, דינו כחמץ שעבר עליו הפסח ואסור בענה, ממילא פקע שיעבוד מאותו חמץ. והדבר השלישי זה שחרור. אדם ששיעבד את עבדו לבעל חובו ושחרר את העבד, מפקיע שחרור את השיעבוד וצריך המלווה לגבות את חובו ממקום אחר. בכך מיישב רבשי את הסתירה שהקשתה הגמרא בדברי שמואל. התשובה היא כזו, שאומנם לדעת שמואל לא ניתן להקדיש או לאסור דבר שלא בא לעולם, ולכן נוקט שמואל להלכה, כדעת רבי יוחנן הסנדלר, שאין הבעל יכול להקדיש את מותר מעשה ידי אשתו שיזכה בהם לאחר מותה. אבל שונה הדבר באישה המקדישה את ידיה למעשיהם, שמאחר שגוף הידיים שייך לה ואין לה בעל בהם אלא שיעבוד, יכולה היא האישה להפקיע את שיעבודו של הבעל על ידי נדר, על ידי קונם שדינו כקודשי מזבח. ולכן נוקט שמואל להלכה, כדעת רבי יוחנן בן אורי הסובר, שאישה אוסרת על בעלה את מעשה ידיה, צריך הבעל להפר את הנדר הזה ביום שומעו, וזאת שמה יגרשנה ויאסר עליו להחזירה. מיד מקשה הגמרא, יחי, למה לי שמה יגרשנה? אם אכן יכולה אישה להפקיע מעכשיו את שיעבודו של הבעל, מדוע נקט רבי יוחנן בן אורי בדבריו שצריך הבעל להפר כדי שאם יגרשנה יוכל להחזירה? היה לו לומר שיפר הבעל מאחר שכבר מעכשיו נאסר הוא במעשה ידיה. מתרצת הגמרא, תני ועוד שמה יגרשנה. יש לחלק את דברי רבי יוחנן בן נורי במשנה לשני חלקים. האחד, שיפר הבעל מאחר שעל ידי הנדר יכולה האישה לאסור מעכשיו את מעשה ידיה עליו, על ידי נדר, על ידי קונם שמפקיע מידי שיעבוד, ויפקע שיעבוד של הבעל במעשה ידיה של האישה, ולכן מיד כשהוא שומע את הנדר הוא צריך להפר אותו. דבר השני שאומר רבי יוחנן בן נורי, אם תאמר שחזקו חכמים את כוחו של הבעל שלא יפקע שיעבוד על ידי נדרה של האישה, מכל מקום יפר הבעל כשהוא ישמע את נדר האישה, שמה יגרשנה ותהיה אסורה לחזור אליו. שואל הרן, אם אכן חזקו חכמים את כוחו של הבעל שלא תוכל האישה להפקיעו על ידי שיעבוד, אם כן תחזור הקושיה למקומה, כיצד יכולה האישה לאסור על בעלה את מעשה ידיה לאחר הגירושין? הרי כיוון שאין הקונם יכול לחול עכשיו, לא יוכל גם לחול לאחר הזמן שהבעל יגרשה. תרץ הרן, שעד עכשיו סברה הגמרא שאין הקונם אין הנדר חל מעיקר הדין, מאחר שמשועבדת היא לבעל וממילא בטל הוא לחלוטין ואינו יכול לחול לאחר הגירושין. אבל אחרי שהתבהר שמעיקר הדין חל הנדר ומפקיע את השיעבוד של הבעל, אלא שחזקו חכמים את כוחו של הבעל כל זמן שהיא תחתיו, אם כן מיד כשמגרשה אנחנו דנים כאילו חל הנדר מלכתחילה, מאחר שכבר היה ראוי לחול. וכעת הגענו למשנה בדף פיוו עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בשלושה אופנים של הפרה בטעות. אומרת המשנה, נדרה אשתו וכסבור היה שנדרה ביתו, והיינו שהוא יטעו אותו בכך שאמרו לו שנדרה ביתו, או אופן נוסף כיון שעמד מאחורי הדלת ושמע כל אישה נודרת וסבר שהיא אשתו והפר לה ונודע לו שהייתה ביתו, ועל דעת כן הפר את הנדר הזה, או שנדרה ביתו וסבור היה שנדרה אשתו, ומסביר החתם סופר שהמשנה אינה עוסקת באדם שיש לו שתי נשים וסבר להתיר נדר האחת ולהתברר שהשנייה נדרה, כיוון שיש בתורה שתי פרשיות של הפרת נדרים, האחת הפרת האב לביתו והשנייה הפרת הבעל לאשתו. הצליחה המשנה להשמיענו שבשתי פרשיות אלו לא מועילה הפרה בטעות, וממילא ניתן ללמוד מכך שלא תועיל הפרתו, גם כשטעה בין שתי נשיו. אם כן, האופן הראשון של הפרה בטעות, נדרה אשתו וכסבור היה שנדרה ביתו, ועל דעת כן הפר את הנדר הזה, או שנדרה ביתו וסבור היה שנדרה אשתו. האופן השני, נדרה בנזיר, דהיינו שקיבלה על עצמה נזירות וממילא נאסרה באכילת ענבים ושתיית יין, וסבור היה שנדרה בקורבן, דהיינו שאסרה על עצמה ענבים ויין כאיסור קורבן, ואילו השיטה מקובצת מסביר, הכוונה שנדרה להקריב קורבן. האופן השלישי של הפרה בטעות, אומרת המשנה, נדרה נאה מתאנים וסבור היה שנדרה מן הענבים, או שנדרה מן הענבים וסבור היה שנדרה מן התאנים. והמשנה נוקטת את שלוש האופנים השונים הללו כדי להשמיענו שלושה מיני טעויות שונות. ואפשר שלא ניתן ללמוד אחד מהשני. או שבכל אחד מהדברים המנויים במשנה יש מקום לומר שהבעל מקפיד בדבר. פעמים מקפידו יותר על נדר אשתו, פעמים יותר על נדר ביתו, פעמים מקפידו יותר על נזירות, פעמים יותר על קורבן. ואותו דבר לעניין תאנים וענבים. ולכן מונה התנה את כל האופנים הללו. אז בכל שלושת האופנים של הפרה בטעות, הרי זה יחזור ויפר, שמאחר וטעה באחד מהעניינים האלו לא חלה הפרתו, ועליו לחזור ולהפר. אומר הנימוקי יוסף בשם הריטב"א, שגם אם עברו כמה ימים עד שנתגלתה לו טעותו, יכולו להפר ביום שבו נודע לו הדבר, כיוון שעד שאינו יודע הדבר על אמיתות הנדר, אינו נחשב כיום שומעו. המאירי כותב שיש לדון באופן ששאדם שמע שנדרה אשתו ואמר לה יפה עשית או שר לשונות כן זה הנחשבים כהקמה, אבל הוא לא ידע שבלשון הזה הוא מקים את הנדר ולא נתכוון לכך, ולאחר מכן הפר לה את נדרה ביום שומעו, האם מועילה ההפרה הזו או לא. אומר המאירי שההפרה הזו לא מועילה, ולמרות שנתבהר במשנתנו שההפרה והקמה בטעות אינם חלים, אין הדברים אמורים אלא כי אין הטעויות המוזכרות במשנה שהן טעויות במציאות, אבל כאן שלא ידע את הדין שלשון זה נחשב להקמה, הרי הוא כאדם שלא ידע שצריך להפיר את הנדר ביום שומו, שוודאי הוא שאינו יכול להפר לאחר מכן. כיוון שהמשנה עוסקת בין בהקמה בין בהפרה, יש לבאר את כוונת דברי המשנה לעניין שני הדברים, שאם הפר בטעות לא חל להפרתו ועליו לחזור ולהפר, ואם הקים בטעות לא חל להקמתו, ועל כן אם ירצה עכשיו להפר, הרשות בידו. זוהי המשנה שלנו בדף פיוו ועמוד ב', וכעת בשורה האחרונה של הדף אנחנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא לממרה, דייני אותה דווקא הוא, כלומר, מאחר שנתבהר במשנה שאין אדם יכול להפר את נדר אשתו או ביתו עד שידע מי מהם היא הנודרת, בהכרח שהמקור לכך הוא מדברי הפסוק בספר במדבר פרק למד פסוק ת', ואם ביום שמו האישה ייני אותה, מהמילה אותה דורשים חכמים שאין הפרתו חלה עד שידע לשם מי הוא מפר. שואל הקרן אורה, מדוע צריך לימוד מיוחד שהפרה בטעות אינה חלה? הרי הכלל קובע בכל מקום ש כל דבר שאדם עושה בטעות אינו חל, גם בלי שיש לכך לימוד מיוחד מפסוק מיוחד. הוא מתרץ שהמשנה עוסקת באופן כזה שאמרו לו שנדרה ביתו ואפר לה, ולאחר מכן נודע שהייתה זו אשתו, והוא חפץ לאפר את נדר אשתו. וממילא היה מקום לומר בזה, שמאחר שמגלה הוא דעתו שנוח לו בהפרה, תחול הפרתו למפרע. לכן צריך לימוד מן הפסוק שאין הפרתו חלה, כיוון שצריך שידע בשעת ההפרה למי הוא מפר. היא לא השיטה מקובצת מיישב, שהמשנה עוסקת גם באופן ששמע כל אישה נודרת וסבר שזה אשתו ואפר לה, ונודע שהיא ביתו. באופן כזה היה מקום לומר שתועיל הפרתו מאחר שנתכוון להפר לאותו קול ששמע, למרות שטעה בזיהוי הקול. שואלת הגמרא, ואגבי קרעים, הרי מצינו דין לגבי דין קריאת בגדים על מת, שזה נלמד מדוד שקרא את בגדיו כששמע על מותו של שאול ובניו, כפי שלמדנו במסכת מועד קטן דף חבב עמוד א', דכתיב על על. ופסוק זה העוסק בקריאת דוד את בגדיו, נכתבה המילה על פעמיים. ולמרות שהפסוק הזה אינו עוסק בקריאת בגדים אלא בקינה, ניתן ללמוד מכאן לכל הלכות המת, גם לגבי קריאה. דכתיב אומרת הגמרא, נאמר בספר שמואל ב' פרק א' פסוק י' ב', על שאול ועל יונתן בנו. אם כן, יש ללמוד מכך שחייב אדם לקרוע את בגדיו לשם אותו המת ולא שיתאה באדם אחר. כשם שמהמילה אותה, אנו למדים שחייב אדם להפר את הנדר לשם אותה אישה שנדרה. ומכל מקום, שנינו בברייתא לא כך. דתניא, נאמר בברייתא אמרו לו לאדם שמת אביו וקרא את בגדיו על השמועה הזו, ואחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, יצא ידי חובת קריאה ולא צריך לקרוא פעם שנייה. נמצא שאין כוונת הפסוק במילה על שיקרא דווקא לשם אותו מת. אם כן, נשאלת השאלה מדוע לגבי הפרת נדרים סוברת המשנה שיש ללמוד מהמילה אותה שיפר דווקא לשם אותה אישה. מתרץ את הגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. אכן דין נדרים וקריאה שווים הם, וכשם שחייב אדם להפר לשם האישה שנדרה, כן חייב הוא לקרוע לשם המת. וטעם החילוק בין המשנה לברייתא הוא, בגלל שאבי סתם ואבי מפרש, דהיינו, המשנה הסוברת שכאשר אפר לאשתו ונמצא שביתו היא הנודרת, אין מועילה הפרתו, עוסקת באופן כזה שאמרו לו במפורש שנדרה אשתו, ועל דעת כן איפר, ונמצא שביתו היא זו שנדרה. ובאופן כזה, אף לגבי קריאה לא יצא ידי חובתו כשאמרו לו שמת אביו וקרא על דעת כן, ואז נמצא שבנו הוא זה שמת. מה שנתבהר בדברי הברייתא שכן יצא ידי חובת קריאה, מדובר כשאמרו לו שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא אותו מת. ולמרות שנקטה הברייתא בלשונה אמרו לו מת אביו, אין הכוונה שאמרו לו כך, אלא אמרו לו שסתם מת לא מת, והוא הבין בטעות שמת אביו. הוא סבר מעצמו שאביו הוא זה שמת, ונמצא אחר כך שמת בנו. באופן כזה אף בהפרת נדרים חלה הפרתו, כשאמרו לו שנדרה אישה בתוך ביתו וסבור שאשתו היא זו שנדרה ואפר לה, ונודע שביתו היא הנודרת. והגמרא מביאה ראיה שאכן יש לחלק בין סתם לבין מפרש. והתניא, ואכן כך שנינו בברייתא, אמרו לו לאדם שמת אביו וקרא את בגדיו, אחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא שנית, מאחר שקרא במפורש על אביו בלבד. אבל אם אמרו לו לאדם שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא אותו מת, וכסבור היה מעצמו שאביו הוא שמת, וקרא את בגדיו ואחר כך נמצא שבנו הוא שמת, יצא ידי קריאה ואינו צריך לקרוע שינית, מאחר שקרא את בגדיו בסתם, למרות שטעה בליבו. מסביר הנימוקי יוסף שהטעם שנקטה הברייתא באופן כזה שאמרו לו שמת אביו ונמצא שמת בנו ולא להפך, זאת כדי לחדש שאף באופן כזה שאינו מוסיף על קריאתו מאומה, יצא ידי חובתו. וכל שכן אם אמרו לו שמת בנו וקרא ונמצא שאביו הוא שמת, הדין הוא שעל פטירת אביו יש לקרוע עד שמגלה את ליבו, ואם כן עליו להוסיף על מה שקרה קודם, ובזה ודאי יצא ידי חובתו. שואל החתם סופר, לפי הפירוש הזה היה לברייתא לנקוט ברישה, שאמרו לו שמת בנו וקרא, ואחר כך נודע לו שאביו הוא שמת והוסיף על הקרע, ומכל מקום לא יצא ידי חובתו, מאחר שפרשו לו שמת בנו, ואמרנו כבר שכשפרשו לו, הוא צריך לחזור ולקרוע, כשנודע הטעות. הרצח חתם סופר שעיקר דין קריאה זה בשעת חימום הלב. לכן משמיעה הברייתא חידוש ברישה, שאף שכשסבר שמת אביו קרא בחימום גדול, מכל מקום אין הקריאה הזו מועילה על בנו, מאחר שפרשו לו שמת אביו, וכשפרשו בטעות צריך לחזור ולקרוע. עכשיו מבארת הגמרא באופן נוסף באיזה אופן מועילה קריאתו למפרע ובאיזה אופן היא אינה מועילה. רב אשי אמר כאן, כשנודע לו שבנו הוא שמת בתוך כדי דיבור לקריאתו על האב, וזה שיעור זמן שיכול תלמיד לומר לרבו שלום עליך רבי ומורי. כאן, כשנודע לו שבנו הוא שמת לאחר כדי דיבור לקריאתו עליו. ומפרש רבשי את דבריו. עדקה אמרת, יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שיצא ידי חובת קריאה, אף שסבר בטעות שאביו הוא שמת, עוסקת באופן כזה שנמצא בנו, כלומר, נודע לו שבנו הוא שמת ולא אביו, בתוך כדי דיבור לקריאתו על האב. ועל כן אנו דנים אותו כאילו ממשיך וקורע גם על הבן. הדה אמרת לא יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שלא יצא ידי חובתו, עוסקת באופן כזה שנודע לו הטעות לאחר כדי דיבור לקריאתו עליו, ועל כן אין קריאה זו מועילה על הבן. ויש מחלוקת בראשונים בביאור מהלך הגמרא. דעת הרני, שהגמרא היא קשתה סתירה בין המשנה עוסקת בדיני הפרה, ומבואר בה שהיא מפר לאשתו ונמצא שנדרה ביתו לא חלה הפרתו, לבין הברייתא עוסקת בדיני קריאה, שבה מבואר שאם קרא על אביו ונמצא שמת בנו, יצא ידי חובתו. את הסתירה הזו מתרצת הגמרא שיש לחלק בין סתם לבין מפרש. המשנה עוסקת שפרשו לו שנדרה אשתו, והברייתא עוסקת באופן שאמרו לו סתם שמת לא מת. ועל כן מביאה הגמרא ראיה מדברי הברייתא עוסקת בדיני קריאה, ומחלקת בין מקום שאמרו לו במפורש שמת אביו, שאז אין מועילה קריאתו לבנו, לבין אמרו לו סתם שמת לא מת, שאז כן מועילה הקריאה כשנודעה הטעות. לאחר מכן מביאה הגמרא את חילוקו של רבשי בנודע לו שמת בנו, בתוך כדי דיבור לקריאתו על אביו, שאז מועילה קריאתו, לבין אם נודע לו לאחר כדי דיבור לקריאתו, שאז עליו לשוב ולקרוע. ושיטה נוספת בביאור מהלך הגמרא, היא שיטת המפרש כאן במסכת נדרים, ולפי השיטה הזו, לאחר שחילקה הגמרא בין סתם למפרש, היא קשתה הגמרא מדברי הברייתא הסוברת שאם קרא על אביו ונמצא שמת בנו לא יצא ידי חובתו, ולשיטתם לא גורסים את הסיפה של הברייתא שיש אופן שכן יצא ידי חובתו, ואז שאלת הגמרא שישנה סתירה מהברייתא שסוברת שלא יצא ידי חובה לברייתא שהביאה הגמרא לאיל שסוברת שכן יצא ידי חובה. על זה מתרץ רבשי שהברייתא הראשונה הסוברת שיצא ידי חובה עוסקת באופן שנודע לו שבנו הוא שמת בתוך כדי דיבור לקריאתו, ולכן יצא ידי חובתו, ואילו הברייתא השנייה הסוברת שלא יצא ידי חובתו עוסקת באופן שנודע לו לאחר כדי דיבור לקריאתו. אם כן, הסברו של רבשי הוא, אם סבר שנדרה אשתו ואפר לה ונודע לו בתוך כדי דיבור להפרתו שביתו היא הנודרת, אנו דנים כאילו הפרתו נמשכת ומועילה אף על נדר ביתו. אבל אם נודע לו רק לאחר כדי דיבור מהפרתו, אין ההפרה זו מועילה לגבי ביתו ועליו להפר שינית. ובאופן כזה עוסקת המשנה הסוברת שהפרה בטעות אינה מועילה. הגמרא מביאה ראיה שאכן יש לחלק בין תוך כדי דיבור לבין אחרי כדי דיבור. והתניה, ואכן כך שנינו בברייתא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף החולה, הוא כמדומה שמת, וסבר אותו אדם שמת החולה וקרא את בגדיו, ולאחר מכן הודע שבאותה שעה עדיין חי היה, ואחר כך מת, לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא השינית. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, לא שנו שלא יצא ידי חובת קריאה, אלא שמת החולה לאחר כדי דיבור מהקריאה, אבל אם מת בתוך כדי דיבור מהקריאה, כדיבור דמי, הרי זה כאילו קריאתו נמשכת, אף בזמן שמת, ואינו צריך לקרוא השינית. פוסקת הגמרא הלכה למעשה בעניין תוך כדי דיבור, והלכתה להלכה תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ויכול אדם לחזור בו מדיבורו במשך הזמן הזה. וטעם הדבר מסביר הרן, כיוון שבשעה שהוא עושה מעשה אינו גומרו בדעתו לחלוטין, ודעתו היא שאם ירצה יוכל לחזור בו תוך כדי דיבור. חוץ אומרת הגמרא ממגדף, מקלל את השם שאם קילל וחזר בו תוך כדי דיבור, אין חזרתו מועילה וחייב מיטה. ועובד עבודת כוכבים כגון שאמר לפסל, אילי אתה וחזר בו תוך כדי דיבור, אין חזרתו מועילה וחייב מיטה, ומקדש ומגרש. שאם קידש או גרש אישה וחפצו לחזור בו תוך כדי דיבור, אינו יכול לחזור בו. מסביר הרן טעם הדבר שאינו יכול לחזור בו במגדף ועובד עבודה זרה, שמאחר וחמורים הם ביותר אין אדם עושה אותם, אלא אם כן גמר בדעתו לחלוטין, ועל כן אינו יכול לחזור בו אף בתוך כדי דיבור. מוסיף הרן שדעת הרמב"ן בשם רבינו תם, שעניין תוך כדי דיבור תקנת חכמים כדי שתלמיד הקונה דבר בשוק ורואה הוא לפתע את רבו, יוכל לשאול בשלומו ולא יפסיד על ידי כך את האפשרות לחזור בו ממקחו. ואגב כך תקנו בכל מקום שיוכל לחזור בו. והרמב"ן במסכת בבא בתרא דף קוף חפטט עמוד ב' כותב טעם נוסף בזה, שכיוון שאמרו חכמים במסכת ברכות דף י"ג עמוד א', רשאי אדם להפסיק באמצע קריאת שמע ולשאול בשלום אדם מפני שהוא ירא ממנו, תקנו שלא יהיה זה נחשב להפסק בכל מקום. אבל הרן דוחה את דבריו שלא ייתכן שחכמים יתקנו לעקור דברי תורה בקום ועשה, כגון עניין נדרים, שמן התורה לא חל להפרתו כאשר הפר לאשתו ונודע תוך כדי דיבור שהיא ביתו, ותקנו חכמים שתועיל הפרתו ונמצא הנודרת עוברת על נדרה בקום ועשה, בהכרח שדין תוך כדי דיבור מדאורייתא כיוון שאינו גומר בדעתו. הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה כ"א פוסק שאם הפר לאשתו ונמצאת ביתו, עליו לחזור ולהפר. ולא מזכיר הרמב״ם בכלל את החילוקים המוזכרים בדברי הגמרא בין סתם למפרש, ובין אם נודע לו תוך כדי דיבור או לאחריו. ויש מחלוקת במפרשים בדבריו של הרמב״ם. דעת רבי אברהם מנער, שהרמב״ם אכן אינו סובר כמו החילוקים הללו וטעם הדבר, כיוון שלדעת הרמב״ם החילוק הראשון בין סתם למפרש נדחה על ידי קושיית הגמרא מהברייתא, ואילו חילוקו של רבשי בין תוך כדי דיבור לאחריו לא נאמר בביאור דברי המשנה אלא ביישוב סתירת הברייתות. סובר הרמב״ם שדין תוך כדי דיבור כדיבור, אף שמועילו לעניין קריאה לא מועיל לעניין הפרת נדרים, וזאת למה? כיוון שבהם לא מועילה גמירות דעת בלב אלא צריך הוא להוציא בשפתיו. ואילו דעת השיטה מקובצת שהרמב״ם סובר להלכה את שני החילוקים, מה שכותב הרמב״ם שאין ההפרה מועילה, הכוונה במפרש שסבר שמפרו לאשתו, אבל בסתם אכן תועיל ההפרה. וטעם הדבר שלא כתב הרמב״ם את העניין של תוך כדי דיבור, מאחר שלדעתו רבה שאינו מתרץ את המשנה אלא את הברייתות, ועל כן אין מקום להביא חילוק זה על דברי המשנה. והרמב״ם שמח על כך שפסק בהלכות שבועות פרק ב' הלכה י"ז את הדין הכללי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף פ"ה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע הוצרכה הגמרא לומר שרבי יוסי פותר את הגנב משום כנס? הלא כבר הניחה הגמרא שטובת הנאה אינה ממון. שאלה שנייה לרבה, מדוע ברישה יתלו הכהנים בעל כורחו של בעל הבית? שאלה שלישית, הנודר מפירותיו ובא אחר הוא תפסם ונשאל הנודר על נדרו, האם צריך להחזירם לו? שאלה רביעית, מה סברת מחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא, אם צריך לאפר לנודר את קונם שאיני עושה לפיך? שאלה חמישית, מהו שיעור העדפה? והשאלה השישית והאחרונה על דף פ"ה, מדוע לרבי יוחנן בן נורי הבעל מפר לנודרת קונם שאיני עושה לפיך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ב' באלול תשע"ה, כאמור סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף פ"ה ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי ג' באלול תשע"ה, עם דף פ"ו ממסכת נדרים. שימו לב מוריי ורבותיי, עד לסוף שבוע זה בסייעתא דשמיא אנחנו נסיים ללמוד את מסכת נדרים, כדי שבמוצאי שבת קודש, פרשת שופטים, נחגוג בשמחה ובטוב לבב, בשידור חי מאולפני רדיו קול חי, את סיום מסכת נדרים, החגיגה הראשונה של סיום מסכת נדרים, ולאחריה ביום ראשון בבוקר, ח' באלול תשע"ה, נחגוג פעם נוספת את סיום מסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.